הלאה. טוב, שלום לכולם פה במכון, ושלום לצופים ולצופות בבית. הפעם אנחנו עושים שיעור מיוחד לכבוד ראש חודש אדר ב', חודש אדר ב', שנה מעוברת, שבועיים לפני פורים, כל כך הרבה דברים, שהמשמעות שלהם היא כמובן גם משמעות רוחנית ופנימית לעבודת השם שלנו. ובואו נתחיל. ראש חודש אדר ב', כן, אנחנו מעברים את השנה. השנה כביכול מתעברת, נכנסת להיריון, ונולד לנו חודש נוסף. לוקחים את החודש האחרון בשנה ומכפילים אותו. מולידים חודש נוסף. למה אנחנו עושים את זה? מבחינה הלכתית, או נקרא לזה מבחינה טכנית, הסיבה היא מפני שקיים פער בין מה שמכונה שנת שמש לשנת ירח. קרי, הזמן שכדור הארץ סובב סביב השמש זה 365 ימים, נכון? עושה סיבוב אחד, זה נקרא שנה, מלשון לשנות, זאת אומרת, זה כל הזמן חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. באותו זמן שכדור הארץ סובב סביב השמש, הירח סובב סביב כדור הארץ 12 פעמים. כל סיבוב נקרא חודש מלשון התחדשות. אממה, המספר הימים של הירח שהוא סובב סביב כדור הארץ 12 סיבובים, זה לא 365 ימים, אלא 354 ימים. זאת אומרת, קיים פער של 11 יום בין הזמן שכדור הארץ מסיים הקפה אחת סביב השמש, לבין הזמן שהירח במקביל מסיים את הסיבובים שלו סביב כדור הארץ. נו, ואז מה? העניין הוא פשוט. עונות השנה הן תלויות במצב של כדור הארץ מול השמש. קיץ, סתיו, חורף, אביב. אבל המועדים, החגים של עם ישראל, הם תלויים במצב של הירח מול כדור הארץ. בסדר? קידוש לבנה, בית דין מקדשים, לפי זה קובעים את התאריך של החודש, לפי זה יודעים מתי יהיה חגים. ואז, מכיוון שהירח הוא מקדים, זאת אומרת, הוא את הסיבובים שלו מתחיל עוד לפני שכדור הארץ סיים את השנה, יוצא שכל שנה יש 11 יום שהירח כבר מתחיל את הסבב שלו, ואז החגים של עם ישראל הם, מה שנקרא, נהיים מוקדם מדי, ונוצר במצב שבערך כל 3 שנים, שפסח נופל לנו בחורף, וזו בעיה. כי כתוב בתורה, שמור את חודש האביב, אנחנו מאוד רוצים שפסח ייפול דווקא באביב. לכן, בית דין מעברים שנה, אנחנו מוסיפים שנה נוספת, מוסיפים, סליחה, חודש נוסף, ואז המערכות מתאפסות, ופסח נופל שוב באביב. בסדר? זה הסיבה הטכנית, כן? זה הרגע שבו כולם עושים כזה פרצוף של... לא הבנו לגמרי, אבל אם אתה אומר, אז בסדר. אני מודע שזה לא לגמרי מובן שלא רואים חזותית את הדברים, אבל בואו נזרום. העיקרון הוא שקיים, אמרנו, פער בין שנת השם ושנת הירח, ולכן מעברים שנה. ההסבר, כמובן ההלכתי או האסטרונומי שעכשיו אמרנו, הוא רק קצה קרחון להסבר עומק, מאוד מאוד פנימי ונפשי ואישי, שקיים אצל כל אחד וכל אחת בחיים שלנו, ובזה ברשותכם אני רוצה להתמקד. קראתי לשיעור הזה סוד העיבור. איך העיבור הוא משפיע, יש לו איזה סוד פנימי שמשפיע כאמור באופן מאוד מאוד מהותי על החיים שלנו. לדעתי בתקופה שלנו עם כל האתגרים והבעיות זה עוד יותר ניכר. מה הרעיון של עיבור שנה? השמש והירח, החמה והלבנה בלשון התורה, זה כוכבים שמלווים את האנושות מראשיתה. עוד משחר ימי ההיסטוריה, אנשים היו מביטים וראו בשמיים שמש וירח. אנחנו היום כבר בתקופה שהאנושות היא מספיק עם ותק, שאנחנו אפילו לא מתרגשים מזה. כלומר, זה נמצא, אנחנו גם יודעים את ההסבר המדעי, זה משהו שכבר מובנה באנרציה של המציאות. אבל לפני אלפי שנים, שבני אדם היו מסתכלים לשמיים וראו ביום, למשל, את השמש, זה הציף אותם בתחושות מאוד משמעותיות. אם שמש זה איזה כדור אש, כדור של אור בשמיים שלמעשה מעניק את כל החיים פה על פני כדור הארץ. זה יצר תחושות של הערצה, של תקווה, אומר דוד המלך, ממזרח שמש עד מבואו, מעולל שמי בגויים. השמש זורחת זה בעצם הביטוי שתמיד יש זריחה. העולם מתחדש. בלילה, האנשים היו מסתכלים על הירח וראו אור חלש יותר, אור נוגה, אור מאומם בחשיכה, אור עדין שסביבו כוכבים, וזה יצר להם תחושות יותר עדינות. זה מצר משחק בכל התרבות האנושית, ובעם ישראל, בתורת הסוד, השמש והירח מבטאים את הקדוש ברוך הוא ואת העולם שלנו. אתם יודעים, שמש זה ביטוי, כמו שאמרנו, למקור החיים, למה שמעניק שפע של חיים ואור פה למציאות. הירח, לעומת זאת, זה כוכב שאין לו אור מצד עצמו, אלא הוא סופג את אור השמש. זאת אומרת, הוא ביטוי לעולם שלנו שסופג את האור של אלוקים. זאת אומרת, שמש וירח זה הבורא והבריאה. העולם הבא והעולם הזה. השאיפה והמציאות. זה המשחק, כן, משלה כנסת ישראל הלבנה, גם עם ישראל זה ביטוי לבריאה, ליצורים שסופגים את אור השמש. בסדר? זה הרעיון. עכשיו, ישנו פסוק בספר בראשית שכולנו מכירים, ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה. שואל המדרש, מדרש ידוע, שלכאורה יש פה סתירה. מצד אחד כתוב שני מאורות גדולים, ומיד אחרי זה מאור גדול ומאור קטון. איך אנחנו מיישבים את זה? עונה המדרש, בצורה ציורית, מניח שכולם ודאי שמעו את זה, בגרסה זו או אחרת, שאמרה, בתחילה, כך אומר המדרש, היו החמה והלבנה, השמש והירח, שווים בגודל ובקומה. הם היו שני מאורות גדולים, שניהם היו באותו גודל. אבל מה? כתרגה הלבנה. הלבנה, הירח, כביכול כתרג, בא בתלונות אל הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אין שני מלאכים משמשים בכתר אחד, אני רוצה להיות יותר מהשמש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ללבנה, מכיוון שכתרגת, לכי ומעטי את עצמך. זאת אומרת, את מקבלת עכשיו עונש והופכת להיות קטנה יותר, ולכן נאמר מאור גדול ומאור קטון. אז המדרש הזה, כמו שכולנו מבינים, צריך להבין אותו לא כפשוטו, זה לא שהירח והשמש מדברים, אלא יש כאן אמירה. הירח, הלבנה, הם רוצים להיות כמו השמש, הם רוצים להיות יותר מהשמש. לכל אדם, לכל יצור, לכל ברור, יש שאיפה להיות כמו אלוהים. תרצו להיות יותר מאלוהים. יש כזה ביטוי באורות הקודש של הרב קוק, שאומר שיש מצב שהאדם הוא מקנה באלוהים, שזה שהוא בתרגום, לכל אדם יש שאיפה לגעת בשלמות, לצאת יותר, להצליח, לפרוץ גבולות, לא להישאר לבנה, לא להישאר ירח שסופג אור, אלא לגעת בדבר עצמו. זה מתחיל בגיל קטן. ילדים קטנים למשל, הם מסתכלים על ההורים שלהם, הם רואים אותם כסוג של שמש, זאת אומרת, הם מסתכלים על ההורים והם מדמיינים שההורים מושלמים. חשבו, ילד וילדה קטנים, הם מסתכלים על ההורים שלהם מלמטה למעלה. לכן כל כך גם קל לאהוב אותם ברגעים האלה. נכון? הם כולם מתמסרים, הם בטוחים שאנחנו ההורים שלהם מושלמים. יש כזה שיר, לאבא שלי יש סולם, קרים, מגיע ראשו, כמעט עד שמיים. לא, כמעט עד שמיים. אבא שלי הוא נוגע בשמיים. אמא שלי היא שמש, היא מושלמת. גם שמתבגרים, אתם מבינים, נער ונערה, הם בטוחים שהם יכולים לגעת בשמש. הם בטוחים שהם יכבשו את העולם. זה דבר טוב. אתם מבינים, יש קצת יש רצון להצליח. יש שיר בתרבות האמריקאית, שיר נקרא We Are Young, אנחנו צעירים. המילים של השיר זה כאילו בחור ששר לבחורה, שהמילים הם פחות או יותר, tonight, הלילה, we will be brighter than the sun. אנחנו נהיה בהירים יותר מהשמש. כזו תחושה כזו. אבל, וזה אבל הגדול, הלבנה הירח רוצה, אומר המדרש, להיות כמו השמש, יותר מהשמש. אבל כתרגה הלבנה, זה נקרא כתרוג. זאת אומרת, בתרגום, ככל שהירח גדל, ככל שהלבנה הולכת ומתבגרת, מתברר שהם לא יכולים להיות כמו השמש. מבין? ככל שהילד והנער, הילדה והנערה מתבגרים, הם לאט לאט פתאום רואים שזה לא כל כך פשוט. מסתבר להם שההורים שלהם לא מושלמים. זה אחת הטראומות הכי גדולות שיש לנערים ונערות, שהם בשלב מבינים שכן, יש חסרונות בהורים שלהם. מתברר להם שהם עצמם לא נוגעים בשמש. הם נורא חלמו שהם יצליחו והכל יהיה טוב, והירח לא מצליח להיות כמו השמש. הרב קוק כותב בספר אורות, הוא אומר שהרעיון הזה, שהירח לא מגיע אל השמש, הוא מוקטן יותר, הוא קורא לזה הנמחת האידיאל העולמי במציאות. אם יש אידיאל, יש איזו שאיפה, יש איזו שלמות, וזה מונמח, זה לא מצליח, החלום ושברו. וזה אומר מה שמכשיר את כל החטאים וכל הכישלונות. כל תחושות האכזבה, כל תחושות התסכול, זה הכל מגיע מהפער הזה, הפער המובנה בין הירח לבין השמש. יש, תמיד, הלבנה מקטרגת, יש כתרוג שמלווה את החיים שלנו. זה לא פשוט לחיות בכתרוג הזה, אתם יודעים, לחיות בפער הזה, בין השמש ובין הירח. ולכן באנושות, במהלך הדורות, לאט לאט היו זרמים בתפיסות הדתיות, בתפיסות האנושיות, איך להתמודד עם הפער, עם הקושי המובנה שאנחנו רוצים להיות כמו אלוהים ואנחנו לא מצליחים. אומרים חז"ל במסכת סוכה, אומות העולם מונים לחמה. אומות העולם, הכוונה היא לנצרות, הנוצרים. מקור זה התחיל מהרומאים. לוח השנה הנוצרי, מה שנקרא הגורגיאני, הוא בנוי כולו רק על השמש. זה לוח שנה מאוד מאוד קבוע. אתם מבינים? זה ביטוי לתפיסת עולם דתית ותרבותית שלמה. אנחנו רוצים שלמות, משהו קבוע, מסודר, לעזוב את העולם הזה ולהיות סביב השמש. לא, בלי בעיות, בלי עכשיו סיבוכים של הירח, בלי איך שהמציאות נכנסת פה. זה בא לידי ביטוי, למשל, בצבעים של דגל הוותיקן. מישהו יודע מה הצבעים של דגל הוותיקן? תסתכלו, צבעים של דגל הוותיקן זה לבן וזהב. גם הצבעים של האפיפיור, הבגדים שלו. משהו נוצץ ומעניק אשליית שלמות. זה, כל הפולחן הנוצרי הוא בנוי על הדבר הזה. למשל, שהם הולכים לכנסייה. כן? הרעיון, שוב, הפולחן הנוצרי הוא בנוי על זה שאדם כל השבוע עובד קשה, הוא חי בתוך העולם הזה שהוא אנטי קריסטוס, זה ההגדרה בברית החדשה על העולם. כאילו, נגד אלוהים, העולם הזה הוא כולו קטנוני ואפל ומלא בקשיים. אבל אז, יש יום בשבוע, איזה יום? יום ראשון. איך זה נקרא יום ראשון באנגלית? Sunday, היום שבו השמש זורחת. אני עוזב את הכל ואני נכנס לכנסייה. כנסיות בימי הביניים, היה להם סגנון בנייה, קוראים לזה קתדרלה, סגנון בנייה, גוטי זה נקרא, זה שהם היו עם קשתות מאוד גבוהות, ואז בכלל אנשים חיו באיזה ביקטות וזה, אז שהם היו נכנסים ליום ראשון לכנסייה, הם היו מרגישים איזו תחושה כזו של אפסות מול הגודל השמש, מול השלמות האלוהית. עכשיו, לא היה אז תאורה, לא היה חשמל, ונרות אי אפשר היה להעיר כנסיות, זה היה חללים גדולים. אז מה שהיו עושים, היו עושים חרכים בקיר, סוג של חלונות, גם לא היה זכוכיות כל כך. בימי הביניים, אז היו, כמו שאומרים, מבצרים עתיקים, אתם יודעים מה אני מדבר, כזה חרכים. עכשיו, תחשבו, כנסייה פלולית ובחוץ יש שמש, אז שיש חרכים, קרני השמש יצרו כזה משחק צללים של צל ואור, שזה היה נותן אשליה של קסם, כאילו, נכנסת לעולם של אלוהים. הכומר, הבישוף, לא משנה מי, הוא היה עומד, מאחוריו גם היה איזה חרך, ושהשמש זרחה בכיוון, האור היה מוקרן עליו, וזה היה יוצר סביבו הילה, כן, סביבה כזו שאלה. ואז, חלק מהטקס היו, למשל, אומרים מזמורי תהילים. מזמורים, תהילים, הברית החדשה, עם מקלה. המקלה של הכנסייה זה היו בדרך כלל ילדים עם קול גבוה, שוב, שיהיה כזה עלייה שתשמע קול של מלאכים. גם הצלילים היו משתמשים בעוגב, למשל, כזה צלילים, זה פסנתרים שבנו כלי נשיפה עמוקים כאלה, ואז היה יוצר כזה תהליך של התעלות. כולם קוראים לזה בשפה מקצועית ליטורגיקה. ליטורגיקה זה מזמור פולחני. אנחנו באנו פה לעבוד את אלוקים עם המוזיקה, וזה המנגינה הייתה עולה, עולה, כולם היו מרזיקים ומדמיינים שמגיעים לשמיים, עד שהיו מגיעים לרגע השיא של המנגינה, קוראים לזה, שוב, קטרזיס. קטרזיס זה רגע ההתארות, הרגע של נגענו באלוהים, ואז תמיד הייתה ירידה כזו, כאילו כולם היו מתפרקים, כי אי אפשר, אתה הגעת בשמש, אתה מבינים, זה אשליה, אתה יכול ללכת למנזר, אתה יכולה להיות נזירה, אבל מי שחי בעולם הזה הוא נופל, אבל יש רגעים כאלה. בוא, אני הבאתי פה שהוא חריג, אנחנו רוצה להשמיע לכם איזה דוגמה למוזיקה כנסייתית, נקרא הללויה של אנדל, אחד מהמלחינים הקנסים, זה נועד בעיקר לכנסיות, תראו את המנגינה ותקשיבו את, שוב, את, את השאיפה הזו לגעת בשמש. תראו איך זה עובד. שמים? מרגישים. כל קולות גבוהים. כן, זה מזמור, אתם אומרים פה את הקליפ, זה לא שירת נשים, מי שהתבלבל. זה להקת נערים, שהם כולם עם קול כזה גבוה, שהרעיון הוא... אז זה צד אחד של האנושות, אתם מבינים? ללכת ישר, לברוח אל השמש, לבנות עולם שמנסה להתנתק מהבעיות של העולם הזה. לעומת הנוצרים, יש כמובן את הצד השני. יש את האסלאם. האסלאם, הם לא מונים לחמה. לוח השנה שלהם, על הירח, על הלבנה. לוח השנה מוסלמי, לכן הוא גם מאוד לא יציב. חודש הרמדאן יכול לחול כל חודש, כל שנה בזמן אחר. זה, שוב, זה תפיסה. התפיסה האסלאמית אומרת, עזבו אותנו מהשמש. אנחנו ירח. אנחנו כאילו נוגעים בעולם הזה. הצבע של האסלאם זה ירוק. ירוק זה צמחייה. אתם רוצים להפוך את הירוק לצהוב, בג'יאד, אבל זה עוד סיפור. אבל הרעיון הוא, אנחנו מתעסקים גם הסורות, השורות בקוריאן שמתארות את מה שיקרה בחיים של אחר המוות בתפיסה המוסלמית, זה הכל סביב דברים מאוד חושניים וחומריים, כן, משתאות, יין. לעומת זאת, בברית החדשה, שם הכל כזה שמימי, מופשט. זה שני כתבים, שני צדדים בנפש, וזה בא לידי ביטוי גם מוזיקה, כן, אני יודע, יש לכם מוזיקה נוצרית, אז בואו תראו למשל מה זה מוזיקה ים תיכונית, מה שנקרא. אז תראו, זה עובד ככה. רואים? זה לא המוזיקה הנוצרית של הזה, אלא זה יותר גלי. זה גם מיתרים, כל זה מקמים, זה סלסולים. יד הרב, הבנתם את הרעיון, וזה סיימנו את הקטעים המוזיקליים. אבל אתם מבינים, זה צירים שונים בנפש. ציר שמש וציר ירח. ציר עולם הבא, ציר עולם הזה. זה ה... אחת סוגריים, רק תדעו, שכאילו, שיהיה לכם ברור, המוזיקות שקיימות לצורך היום בקהילות אשכנז, בבית הכנסת, בזמירות שבת, הם הושפעו מהמוזיקה האירופאית, כן? חזנות זה סוג של אופרה. והמוזיקות הפיוטים, שעדות המזרח, המנגינות הן הרבה פעמים גם מוזיקות ים תיכוניות. אנחנו אומרים, קשה לפספס את זה, אין עם זה שום בעיה, זה מושג שנקרא גיור מנגינות, אפשר לקחת וזה. אבל מכל מקום, זה שני צדדים שיש לשני מקום. אני לא אמרתי את זה עכשיו כביקורת. זאת אומרת, זה משהו חלקי, אבל השילוב הוא החיבור בין השמש והירח. וזה הרעיון של עם ישראל. זה עיבור שנה. הפער הזה בין השמש והירח, הפער הזה בין השאיפה הנוצצת לבין החיים שלנו, זה גומר את הבן אדם. אומר הנביא, חפרה הלבנה ובושה החמה, כי מלך השם צבאות בירושלים ונגד זקניו כבוד, משהו כזה. הפער הזה בין השמש והירח יוצר בושה וחרפה. חפרה הלבנה, חפרה זה משון חרפה, כן? שחופרים בור באדמה ורוצים להיקבר בפנים מרוב בושה. בושה, זה מה שנקודה שכבר דיברנו עליה במספר שיעורים, כי אני רואה בה משהו מאוד מרכזי היום בתרבות, ולהבין את הנפש של, את נפש הדור, מה שנקרא. בושה, אם כל אחד פה יחשוב, יראה שהתחושה הזו של בושה, השפלה, חרפה, זה תחושה הכי איומה שקיימת בנפש שלנו. שאנחנו מרגישים בושה, אנחנו מרגישים כאילו מישהו שרף אותנו מבפנים. כן, חזל לא סתם אומרים, שנוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, ואל ילבין פני חברו ברבים. התחושה של בושה זה, 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 זה כמו מוות. אם כל אחד וכל אחת פה יעשו מה שנקרא ביוגרפיה, יעשו לעצמו איזו סקירה על החיים האישיים שלהם, מה הרגעים הכי טראומטיים, מה החוויות הכי קשות שהם זוכרים בחיים, אני חושב שאתם תגלו שהרבה פעמים החוויות הללו קשורות באיזושהי צורה להשפלה. לא לכאב פיזי, כן? לצורך העניין, אם היינו ילדים קטנים, כשאנחנו בבית ספר יסודי, הרביצו לנו, אנחנו היום לא זוכרים את המכה הפיזית. אנחנו זוכרים את, את הטראומה הזו, שמישהו רמס את כבודנו, וכולם צחקו, והושפלנו. זה היום הדבר שהכי כואב לאנשים. זה קשור שוב להבנה כללית, לתרבות היום, תמיד? היום אדם במאה ה-21, הוא לא מפחד שלא יהיה לו מה לאכול. זה דברים שהשתנו. לפני 500 שנה, אז אנשים, הסיוט שלהם היה שלא יהיה להם אוכל. היום, הסיוט הכי גדול שאדם מפחד ממנו, זה שיעשו לו שיימינג. זה כלי נשק גם הכי חזק היום. זה גם יכול להסביר לכם המון המון דברים, שאנשים, שאתה רואה אותם, קיצור, נכנעים, מוותרים על הערכים שלהם, מחליפים את הערכים שלהם, מהפחד הזה של מה יגידו עליי, יעשו לי שיימינג, יכתבו עליי דברים, ברשת החברתית. זה, 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 זה אנשים שבחקר החלומות, זה מושג כזה פסיכולוגיה, אז אתם יודעים, בילדים קטנים עושים חקר על, על מה הסיוטים של ילדים קטנים, מה ילדים קטנים מתעוררים בלילה בבעתה. אז שהתחילו לחקור את זה, פרויד שהתחיל את זה במאה ה-19, אז החלומות של הילדים היו סביב פחדים, עוד פעם, מאוד מוחשיים, כמו שיקרו אותם למכרות פחם, שאבא ואמא לא יהיו פה, שלא יהיה לנו כסף לאכול, כי זה היה תנאי החיים אז. היום, המחקרים אומרים, ילדים קטנים, הסיוט שלהם זה לא בדרך כלל על שוב שלהם אוכל או משהו כזה. הסיוט זה סיוטים של בושה. למשל, שהם מגיעים לכיתה בלי בגדים. תבינים, זה הדבר. וכאן היא מגיעה אל הנקודה, איך זה קשור לנושא שלנו. מתי נגרמת בושה? מתי אנחנו מרגישים את התחושה האיומה והנוראה הזו? יש למישהו רעיון פה? טוב, אני אעזור לך. בושה נגרמת שמתגלה הפער בין התדמית הנוצצת והמושלמת שהצגנו כלפי חוץ וכלפי עצמנו, לבין מי שאנחנו באמת. זה הקושי הכי גדול שיש לבני אדם היום. שהפער הזה מתגלה, זה גומר את הבן אדם מבפנים. ולכן כמו אנשים היום יעשו הכל בשבילו להתבייש. אנחנו חיים היום בחברה חסרת בושה. עשיתי פעם ניסיון, החצתי בגוגל את המילה להתבייש. וקיבלתי הרבה תוצאות שרובם היו כל מיני רעיונות שעושים עם כל מיני סלבים, מפורסמים, והם כולם השתמשו פחות או יותר בביטוי, אין לי ממה להתבייש. זה כזה משפט שכולם חזרו עליו כזה באובססיה. אין לי, יש לי מקום לדוגמה, דוגמנית, איך אתם מתלבשים ככה, איך אתם מתנהגים ככה, איך עשיתם ככה. אין לי מה להתבייש. זה הגוף שלי, זה החיים שלי, אני אעשה מה שאני רוצה. זה משהו שמאוד חשוב לאנשים היום. אין מה להתבייש. אז זהו שלא. בעם ישראל יש בושה. שלושה סימנים יש באומה זו. ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. בעם ישראל יש בושה, כלומר, בעם ישראל אנחנו מודעים לפער בין השמש ובין הירח. אנחנו לא מנסים לטשטש את זה. אתם מבינים, יש אנשים שמורים, יש רק שמש, הכל מושלם בחיים שלי. יש כאלה הפוך, אני לא שווה כלום, אני רק ירח, אני... לא, יש פער, יש פער. אומרים חז"ל, אז פנים לגיהנום במסכת אבות. בושת פנים לגן עדן. מישהו אז פנים, אין לו בושה. הוא... ככה אני, קבלו אותי. לכן גם הוא הולך בלי בגדים. לבוש, זה בלשון בושה. אין, זה הגוף שלי. קבלו אותי כמו שאני, לא צריך להשתפר, לא צריך להשתנות. אני ירח, ואני חושב שאני שמש. זה גיהנום. ואם זה הגיהנום, שאדם, מה זה גיהנום? שאדם מגיע לשמיים ופשוט מעמידים לו מראה מי הוא, ואז מתגלה הפער, וזה תחושת בושה, בושת פנים לגן עדן. מישהו בוש, במשמעות החיובית, הוא מבין שיש מה לשפר. זה גן העדן, זה העדינות. עוד ביטוי של חז"ל, כל העושה דבר עבירה ומתבייש בה, מוכלים לו על כל עוונותיו. זה שאדם עובר עבירה, אין צדיק אשר יעשה טוב בארץ ולא יחטא. אבל הוא מתבייש בה. הוא מבין שיש מה לשפר. זה הרעיון. בעם ישראל דואגים שלא יהיה בושה וחרפה לשמש וללבנה. לירח ולשמש. אנחנו לאט לאט מחברים בין הדברים, נמצאים בעמדה כל הזמן של התקדמות. איך אנחנו עושים את זה? על ידי שני דברים. מעברים שנה ומקדשים את הלבנה. זה קשור לאותו מערכת. בוא אני אסביר שוב את הדברים. מה זה קידוש לבנה? כשאנחנו מסתכלים בתחילת החודש, כן? עכשיו תחילת ראש חודש, אדר ב', אנחנו מסתכלים בשמיים בלילה, אנחנו רואים פס קטן של אור, בננה כזו. ואז הירח הוא לאט לאט הולך ומתמלא. מיום ליום אנחנו רואים איך הירח הולך ומתמלא עד שמגיעים לאמצע החודש. אמצע החודש הירח נראה כאילו כמו השמש. הזוהר הקדוש קורא ליום הזה קיימה סיהרה באשלמותה. הירח נראה בשלמותו. זה התחושה של האדם של הצלחתי. אתם זוכרים אותי בתחילת החודש? תראו מלאן הגעתי. תראו לאיזה סגים הגעתי. אני כבשתי, ניצחתי. בהתחלה לא האמינו בי. שימו לב, זה גם, דיברתי קודם על רעיונות של כל מיני סלבים שאין להם מה להתבייש. זה עוד אחד מאפיינים, תראו, שמראיינים בדרך כלל אנשים היום שהצליחו ממש תחום בחיים, לא משנה מה, הכלכלי, משפחתי, חברתי. כולם פחות או יותר מתנסחים בהתחלה במשפט כמו, אני התחלתי מאפס. לא היה לי כלום, אף אחד לא האמין בי. אבל אני ניצחתי את כולם. חלק מהשחצנות, כמו זה היבריס. אני ואני ואני. אגב, זה גם במהלכים רחבים יותר. אומרים חז"ל, 15 דורות מאברהם אבינו עד שלמה המלך. שהלבנה לאט 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 מתמלאת, ועם ישראל מרגיש שהנה, הגענו לשלמה המלך, לשלמות. ואז מה קורה מיד בתתוו, ביום אחרי תתוו החודש? הלבנה, הירח, הולך ודואך, הולך ומתמד, זו תחושה איומה ונורא. כבר חשבנו שתפסנו את השמש, תמיד, הירח היה כמו שמש, כבר הנה, הגעתי, הסקתי, וזה מתפרק לי בידיים. כלכלית, היינו בטוחים שאין הכל, מה, מי יכול עלינו? רפואית, מה זה מגפות? יש מגפות? איזה מגפות? אנחנו ניצחנו את הכל. קראו קצת, לפעמים ספרים של... לוגי דעות מערביים. יש כזה, השם מזורחת מביתנם, זה עוד ביטוי. אין שום בעיות, אנחנו שולטים בהכל, הכל בידיים שלנו, מתכננים את העתיד. מלחמות, גם, יש לנו מלחמה בין רוסיה, אוקראינה, מאיפה זה בא? מה? זה חלק מההלם של התרבות היום, מדברים שקורים, כאילו, מה, הכל כאן, כולנו אמורים להיות כזה עם ציפוי שוקולד כזה, שרואים נטפליקס ואוכלים מקדולנדס, הם כאילו, מאיפה זה בא פתאום הבעיות? מאיפה הירח מתחיל לדאוך לנו? הילדים, גם, מה, אנחנו גידלנו אותם, הצלחנו, תראו איזה יופי, ופתאום תראה מה קורה איתם. וככה הירח הולך ודואך לו, הולך ודואך, הולך ודואך, תמיד, זה תחושה כזו של אבדון, של ייאוש, גם אומרים חז"ל, 15 דורות משלמה המלך עד עיוורון עיניו של צדקיהו, האחרון למלכים. עם ישראל הולך ודואך. ואז מגיעים לסוף החודש, ונראה שזהו, הסתיים. אין יותר, אין לבנה. יש רק לילה אפל, יש רק אסתר. נחתם בטבעת המלך, אין להשיב, הכל גמור. ואז, מה קורה בתחילת החודש? הלבנה מתחדשת. החודש הזה לכם ראש חודשים לחודשי השנה. תמיד יש תקווה. ועם ישראל יוצא החוצה לתפילה מיוחדת, שפעם שלא היה פנסי רחוב, לא הייתה תורת רחוב, אז היו מדפיסים את התפילה הזו באותיות גדולות. לכן זה נקרא אותיות של קידוש לבנה. ואומרים את המילים הבאות. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר במאמרו ברא שחקים, וברוח פיו כל צבאם. חוק וזמן נתן להם שלא ישנו את תפקידם, ססים ושמחים לעשות רצון קונם, פועל אמת שפעולתו אמת. וללבנה אמר שתתחדש. למה? עטרת תפארת לעמוסי בטן. עטרת תפארת זה כתר תפארה, לעמוסי בטן, דורשים חז"ל, אלו ישראל שעמוסים בצרות מבטן אימם. איך שהם יוצאים מבטן אימם, הצרות, שהתינוק נמצא בטן אימו, אומר המדרש, נר דלוק על ראשו, מלאך מלמדו את כל התורה כולה. כלומר, בהתחלת הפוטנציאל יש, אמרנו, הילד, אני יודע את כל התורה, אני כבשתי את העולם. הוא יוצא, המלאך סותרו על פיו, ומשכחו את כל התורה כולה. אדם, בום, מסתבר שהחיים זה לא מה שהבטיחו לי. שוב, זה יכול להביא ייאוש. מה אנחנו אומרים? עטרת תפארת לעמוסי בטן, ברוך אתה השם, מחדש חודשים. אנחנו מתחדשים. הלבנה מתחדשת. בזמן שהרומאים שלטו פה, הקיסר אדריאנוס, הוא גזר גזרות השמד. אז הוא אחת הגזרות הזה היה על קידוש לבנה, שבית דין לא יקדשו את החודש, שהוא לא רצה את לוח השנה היהודי. למה? שזה הסבר רוחני, אבל ההסבר, נקרא לזה ההיסטורי, פשוט הוא הלך לפי לוח השנה הרומאי. לוח השנה הרומאי היה 10 חודשים, אחרי זה הוסיפו עוד 2 חודשים, שהיה לוח שנה על פי השמש, מאוד קבוע, על פי זה עשה את גביית המיסים. והיהודים שרצו לשלם לו לפי הלוח שנה היהודי, זה בלבל אותו. אז הוא גזר... זה כמובן אמירה כזו. שוב, הרומאים, מה זה הסיבוכים שלכם יודעים? אנחנו רומאים, אנחנו מערביים, אנחנו טכנולוגיים, אנחנו מתוקתקים. אין קידוש לבנה. אין עם ישראל. גמרנו אתם עם השטויות שלכם. ואז מה קרה? שאי אפשר היה להכריז בכל רם שבית דין קידש את החודש, אז ליהודים הייתה סיסמה. מה הסיסמה של היהודים הייתה שהעבירו מאחד לשני בשקט, שהרומאים לא ישמעו שהלבנה התחדשה, ש... החודש נכנס, אתם יודעים מה הסיסמה הייתה? דוד מלך ישראל חי וקיים. מזה המקור של המשפט הזה, כן? אני חושב, זה פסוק, לא? זה המקור של המשפט. דוד מלך ישראל חי וקיים. תמיד דוד מתחדש, עם ישראל מתחדש. זה גם סיבה שלפי חלק מהמנהגים, האשכנזים אומרים שלום עליכם אחד לשני, נכון? כי להרבות אהבה בתוך עם ישראל. כן, אגב, אומרים שלום עליכם, מה עונים? עליכם שלום, טעות, כן, שאתה אומר למישהו, עליכם השלום, כן, אנחנו אומרים שלום עליכם, אומר עליכם, עליכם השלום, כן, עליו השלום זה, עליו, הלך עליו, כן, לא נעים, אתה אומר למישהו, עליכם השלום, הוא בעצם אומר לך, לבב ותמות, בסדר, אז יתקן, אומרים, עליכם שלום, בלי היי, שלום, מוסיפים פה שלום תוך עם ישראל, אז זה כאמור קידוש לבנה, מעבר לזה יש לנו את עיבור שנה, וזה מה שאנחנו זוכים להשנה הזו, אנחנו דואגים שפסח, תבין, הזמן הלידה של עם ישראל יופיע בתיאום מוחלט יחד עם השמש, שכל האביב פורח, שהמציאות פורחת. הבורא והבריאה, השמש והירח, השאיפה והמציאות, החלום וההתגשמות שלו, הם מופיעים יחד פה, ואנחנו יוצאים מהמיצרים בפסח, פוסחים על הבעיות. איך? בזה שאנחנו לוקחים כאמור את החודש האחרון, מולידים, השנה מתעברת, ונולד חודש אדר, אדר זה מילה, כמו כל החודשים, מילה בבלית, אבל דורשים את זה חז"ל, אחרי שזה יתקבל בעם ישראל, על שם הפסוק, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ. הקדוש ברוך הוא אדיר בתוך הארץ, אתם יודעים, לא רק בשמיים, בשמיים ובארץ, אנחנו מוסיפים אדירות, זה גם הרעיון של פורים, פורים, זה אחרי הנושא של מה שקרה, התשועה של פורים, היה בעצם בניית בית שני, ואז היה עליות עזרה ונחמיה מפרס, שהם תיקנו, עזרה תיקן את אנשי כנסת הגדולה, את 10 תקנות, למעשה התחיל עידן חדש בתורה בעם ישראל, עידן התורה שבעל פה. כן, עד אז היו נביאים, אז נפטרו אחרוני הנביאים, חגי ישראל ומלאכי, ועזרא הסופר, הוא חידש פה תורה שהיא עכשיו לא רק נבואה, שזה משהו כזה מופשט, אלא תורה שיורדת אל ההלכות, אל הדיונים, המשנה, הגמרא, כל העיסוק בארץ, כן, זה מה שאומר חז"ל, אדור קיבלו הבימך שבראש, עם ישראל קיבל מחדש, בהר סיני קיבל את התורה שבכתב, ואחרי פורים, העידן של התשועה של פורים, קיבל את התורה שבעל פה, כי מה פורים מלמד אותנו? שגם בזמן של אסתר, וגם בזמן של אפלה, תמיד השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. הלבנה והשמש מתחברים. על פי תורת הסוד, כל חודש, ב-12 חודשים, הוא כנגד שבט אחר. 12 שבטים, 12 חודשים. שבט חודש אדר, הוא כנגד יוסף הצדיק. אבל יוסף, בשש שנה מעוברת, חודש אדר מתפצל לשניים. הראשון כנגד מנשה, והשני כנגד אפרים. מנשה, זה חודש אדר א', זה סוף השנה בעצם. נשני אלוהים מכל המלי, כן, מנשה. זו תחושה כזו של אין לי כוח, די, היה לי קורונה, היה מלחמות וזה. אני לא מסוגל יותר. ואז בייאוש הזה מגיע חודש אדר ב', אפרים. אפרני השם בארץ עוני. הקדוש ברוך הוא תמיד מפרה אותנו. ובשבט אפרים יוצא ישוע בינון, שבהתחלה הוא נראה רק ירח, יש כזה ביטוי, פני משה כפני חמה, וישוע פני לבנה. משה רבנו זה כן, השלמות, וישוע זה הלבנה. אבל לאט לאט מתברר שישוע בינון, שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון. עם ישראל, אפרים, הבן יקיר לי אפרים, עם כל הבעיות שלו, עם כל ילד שעשועים. אפשר לחבר את השמש והירח. אנחנו מוסיפים את תפילת ראש חודש במוסף, והיא החודש הזה, סוף הקץ לכל צרותינו, תחילה בראש לפדיון נפשנו, ובשנה מעוברת מוסיפים, והיא החודש הזה, לכפרת פשע. מוסיפים את המילים האלה, אתם מבינים? יש פשע. יש איזה פער מובנה, פשע זה פסע, פסיעה. יש איזה פסיעה גדולה מדי, בין החלומות של האדם לבין היכולת שלו לממש את זה פה במציאות. מי שעושה פסיעה גסה, אומרים חזן, נוטלים 1 מ-500 מאור עיניו. זאת אומרת, זה מחבא אותו מבחינה רוחנית. מה הדרך להחזיר את מאור העיניים שהלך לאיבוד מפסיעה גסה, מהפשע? מסתכלים בקוס של הקידוש. יין. נכנס יין, יצא סוד. זה הנקודה הפנימית, הנוזל הפנימי. ונזכרים גם קידוש של שבת. אם תשיב משבת רגליך, תפסיקי לעשות כאלה פסיעות גסות, כזה תחושה של שחצנות, של חוסר בושה, אנחנו תקדמו בצורה איטית של שבת. אדם מתקדם בענווה, ולאט לאט מצמצם את הפער בין השם שבח. תמיד יהיה פער, אתם מבינים? תמיד יהיה פער. אנחנו נגיע לימים שהיה אור הלבנה יהיה כאור החמה. ומה אז יקרה? אור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, ביום חבוש השם את שבר עמו, ומחץ מכתו ירפא. תמיד החמה תהיה יותר. אבל כל הזמן הלבנה הולכת ומדבקת בחמה, והחמה הולכת וממשיכה, והכל הולך ומתחבר יחד. כל מה שאמרתי לכם עכשיו, זה מה שאנחנו נוהגים לומר, על פי גם מנהג תורת הסוד, אבל שהתקבל בעם ישראל, להגיד לפני מצוות מסוימות, אנחנו אומרים, לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. לשם ייחוד בין קודש הבריחו, בין השמש, בין האידיאלי, בין האינסופיות, בין השלמות, לשכינתי, למקום שזה שוכן פה בעולם הזה, זה גם המשכן, זה הפרשיות שלנו, אך הכל שוכן פה, זה סוד תמיר ונעלם. לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי, תמיר ונעלם, זה משהו שקשה להבין אותו במבט גלוי. בשם כל ישראל, אבל זה התפקיד של עם ישראל, לחבר בין הדברים. וזה גם עזרת השם, מה שיקרה בכל האתגרים שעומדים לפנינו. אנחנו מחברים שמש וירח, מחדשים חודשים, מקדשים חודשים ומעברים שנים. ובעזרת השם, החודש הזה, חודש אדר, יהיה לססון ולשמחה, לבשורות טובות ולישועות ונחמות. אמן. נעצור פה.